חוץ מזה שאנחנו מבקשים איזשהו מאכל, סתם כל אחד שחשוב על המטבח שלו בבית, שמשלים משהו, מהמאכל יוצאים דברים, יש עדים שיוצאים החוצה, נכון? אפשר גם להריח, אדם שנמצא אפילו בדיר אחר ביד יכול להריח את התפשיל הזה לפעמים. בסדר? אז ריחה זה הריח, אנחנו יכולים להריח את התפשיל. איך זה בדיוק קורה? יש חלקיקים שיוצאים מהתפשיל, אפשר לי כאן שיעור בכימיה שיסביר לכם איך זה עובד. בכל מקרה, דיון אחד, האם הריח הזה הוא משמעותי? עכשיו, זה דין לא רק באיסור היתר, אנחנו נראה את זה בהמשך, זה נניח משהו אסור בעבודה זרה, אם יהיה נסף, מותר להריח את זה? כלומר, אם הריח מוגדר כמעבר של, כמו שראינו בתם כעיקר שהתם הוא בעתי, אז אם הריח מוגדר כדבר בעתי, זה סוגיה של ריחה. וזה עד, זה סוגיה אחרת שאנחנו נראה בעצם בהמשך, אני אתחיל בסוגיה של ריחה. אז כמו שאמרתי, ריחה זה בעצם הריח שיש לי, שהוא ריח שתם התפשיל. האם, צורך, אני יש לי בתוך תנור שני תפשילים, תפשיל בשרי, תפשיל חלבי. יש להניח שיש ריח שתם התפשיל. בסדר? האם הריח הזה נניח לכנס תפשיל חלבי, אם זה עושה אותו, בעצם זה השאלה שלנו. אבל קודם לכן נחזור לסוגיות. בסוגיות, בעבודה זרה סמכבר עמוד ב', יש מחלוקת הבית הרבה, בנוגע לשאלה אם מותר להריח יהיה נסך, דוגמה שאמרתי קודם, כלומר יש לי איסור יהיה נסך, והאם מותר להריח, והגמרא מסבירה שנחלקו הבית ורבה בשאלה אם ריחה מילתא או לא. כלומר, אם הריח מוגדר כדבר ממשי, ולכן אנחנו נאסור להריח או לא, הבית אוסר ורבה מתיר. בסדר, על פי רבה ריחה לאו מילתא. בסוגיה בפסחים הענווה עמוד ב', יש שם דיון לגבי שתי חתיכות של בשר, ושאלה אם יש ריח שעובר מאחד לשני, ושם יש מחלוקת של רב ושמואל בעניין, כאשר שמואל סבור שריחה לאו מילתא, ורב סבור שריחה מילתא. יש שם סוגיה ארוכה, מקווה שראיתם את זה, מי שנורא, חבל. בקיצור, אז השאלה הזאת בעצם נתראה למחלוקת, יש שתי סוגיות, זו שאלה חוסקים להלכה, בגדול, הפסיקה המקובלת של כמעט כל הראשונים, כמעט כולם, עריף, הרמב"ם, רש"י ועוד כמעט כל הראשונים, למעט רבנו תם, כולם פוסקים כרבה שריחה לאו מילתא, כלומר שריחה לא נחשב כשום דבר, ככה מקובל כמעט על כולם. אלא שמה, מה שהראשונים האלה מקשים על עצמם, שבסוף הסוגיה בפסחים, יש שם שני מקרים שהם רואים שכן חוששים לריח, ואם אנחנו פוסקים שריחה לאו מילתא, אז יש שם שני מקרים שפת שנפט בתנור ביחד עם בשר, וכתוב בגמרא שם שאי אפשר לאכול את הפת הזה עם חלב. והגמרא שם מסבירה, זה קשור לריחה. אז אם אמרנו שריחה לאו מילתא, אז למה כאן אנחנו צריכים כן לחשוש לריח? יש שם עוד מקרה אחד, לא אכנס אליו, זה מקרה דומה. בקיצור, מצד אחד, הראשונים מכריעים שריחה לאו מילתא, מצד שני, הם מקשים על עצמם, שאנחנו רואים מפורשות בסוגיה, שכן חוששים לריח במקרה הזה, שיש לי פת עם בשר, ואנחנו חוששים שאי אפשר לאכול את הפת הזה עם חלב. בראשונים יש שני כיוונים, ריף והרן, אפשר להרחיב בזה הרבה, נגיד ממש בקצרה. יש כאן, עריף אומר ככה, עריף בחולין למד א' מודבק בדפי עריף, מסביר שמה שכתוב ריח עליו מילתא זה דיעבד. רק דיעבד אנחנו לא חוששים לריח, אבל לך תחילה, אנחנו לא נעשה בכוונה משהו שבעצם אנחנו מסמכים על השריח לא קרוב. אם כבר קרה מקרה, אז בסדר. אבל כאן, דבר שם בסוגיה, אם מותר לך תחילה לשים לחם בתנור עם בשר ולאכול עם חלב, לך תחילה לא. אם זה כבר קרה, אז בסדר, תוכל לאכול את זה. אבל לך תחילה, אנחנו לא נעשה את זה, זה שיטה של עריף. יש עוד הסבר שאני אקרא גם דלג עליו. הרן חולק את זה מרפיתיו, אם ריחה לאו מילתא, אז מותר גם דיעבד. ריחה לאו מילתא, זה אומר זה כלום, מותר לגמרי. מה כתוב שם בסוגיה? יש דין מיוחד בפת, שפת סופג יותר מאשר בשאר מאכלים. לענינו מה שחשוב, שהרן חולק ואומר שגם לך תחילה, אין שום בעיה של ריח, לא צריך לחשוש לריח אפילו לכתחילה. נקודה. עכשיו, יש כאן מחלוקת מאוד מהותית בין עריף ובין הרן, מחלוקת עיונית, היא לא כל כך מעשית, אבל סתם בשביל לחדד את העניין. על פי הרן, הרן בעצם טוען שלריח אין שום ממשות. ריח עליו מילתא עד הסוף, זה שום דבר. זה שאתה מריח משהו, לא אכפת לי. מה זה לא אכפת לי? אתה מריח משהו, אבל זה לא אומר שעובר משהו ממשי מהאיסור אליך, או מהבשר לעולם האחד. וזה הטענה של הרן, ולכן אין מקום גם לאסור דיעבד, כי זה פשוט לא עובר שום דבר. זה הטענה של הרמב"ם. הריף אומר, לעומת זה, שעובר משהו, ולכן אני עושה לך תחילה. למה מותר דיעבד? כי זה בטל. כלומר, פי הריף, יש מעבר של איסור, או של בשר, או של משהו כזה, ולכן אסור לך תחילה להריח את הינסף. אסור לך תחילה לשים לחם בתנור ובשר ולאכול את הלחם עם חלב. אבל, אם כבר עשיתי את זה, אז האיסור כבר בוטל. עכשיו, תקורית אנחנו נראה בעוד כמה שבועות, אסור לבטל איסור לך תחילה. שלום, אנחנו נראה את זה בעוד כמה שבועות. ולכן אסור לך תחילה לעשות את זה. אבל אם כבר עשיתי את זה, הריח שעבר הוא קולטה קטן, שהוא בטל במאכל. כלומר, למה הוא בטל? כי אומנם יש מעבר, אז אמר שזה משהו קטן, ולכן הוא בטל. בסדר? אז הר"ן מסביר שמה שמופיע שם זה דין מיוחד לפת. לפת הוא סופג יותר. ולכן זה דין מיוחד שחמירו בפת. ואני רק מסכם, שבסוגיות יש מחלוקת עם ריח מלתא-לאו מלתא, להלכה כמעט כל הראשונים פוסקים שריח הלאו מלתא, ובתוך זה יש מחלוקת לאו מלתא, הכוונה לגמרי לאו מלתא, זה הר"ן שגם דיעבד הכל בסדר, לעומת זה הריף טוען שזה דווקא דיעבד, אבל לך תחילה אנחנו צריכים לחשוש, כי יש מעבר, אלא רק דיעבד, אנחנו עושים כבר לביטול. כן.
אז למה מותר להריח
דיעבד נסח? מה זה? שאלה מצוינת, אני אומר, זו שאלה טובה. שאלה, כאילו, בוא נאמר, הריף בעצמו עודי על זה, אבל אני לא רוצה להיכנס, זה קצת סביך אתכם. בסדר, להלכה, רק שנייה, להלכה, אנחנו פוסקים כמו הריף, השולחן ערוך פוסק ב... קוף חט א', שלכתחילה אנחנו אוסרים דיעבד מותר, שולחן ערוך שם כותב ככה, אין צולין בשר כשרה עם בשר נבלה, כלומר, יש לי בתוך תנור בשר כשרה, בשר נבלה, לא, למה לא צולין ביחד? כי יעבור ריח מאחד לשני, אבל אף על פי שאין הוגים זה, זה בזה, ואם צלן, הרי זה מותר, בסדר? זה לא מה זה, כלומר, אם יש לי שני דברים בתוך התנור, אז לכתחילה מצד ריח אנחנו לא נעשה את זה, אם זה קרה, זה מותר. כן, שאלה? אומר לך תחילה מותר, כי פשוט זה לא נחשב שום דבר, ריח הזה כלום.
אז לא, שבפת, אפילו בדיעבד זה
יעשה, לא? נכון. כן, כאילו, בפת חמיר יותר וחמיר עוד הסוף, נכון. עכשיו, למרות כמו שאמרתי כרגע, שאנחנו יוצא, שלכתחילה אנחנו לא נסכים לשים ביחד שני דברים בתנור, נניח בשר וחלב, כי ריח עובר מאחד לשני, עדיין נתנו שני מצבים שבהם מותר גם לכתחילה. כלומר, למרות שאנחנו בדרך כלל מחמירים לכתחילה, שני מצבים שבהם מותר לכתחילה לשים דברים בו זמנית אחד ליד השני בתנור. בסדר? אני חוזר לבשר וחלב, נעזבו אתכם ממסך. השאלה המעשית, האם מותר לשים תבנית, לא יודע מה, מוגד גבינה בתנור ותבנית עם בשר בתנור. בסדר? עקרונית, אם יש כיסוי, אם אנחנו מכסים את אחד מהתבניות, בסדר? מוגד גבינה חיסית טוב כמו שצריך, האם יש בעיה או אין בעיה? ברור שאין בעיה, למה אין בעיה? שום דבר לא יכול להיקלט. בסדר? וככה השולחן ערוך פוסק, ושמה במקום, בקוף חת א', הוא כותב שאם זה מכוסה, אפילו חם מהם, זה בסדר גמור. ככה גם עולה שם ברמה במקום, וזה מקובע. בסדר? עכשיו אני לא יודע שמותר לך לעשות בבית. אנחנו נעשה. בסדר? מצד ריח, אין לזה שום בעיה. עוד מקום שאפשר להקל מזה, האם מותר לעשות אחד אחרי השני? כלומר, לשים בתנור כרגע משהו מסרי, יוצאתי החוצה, בסדר? ואחרי זה, שמתי בתוך התנור המיקרוגל משהו בשרי, ואחרי 5 דקות שמתי משהו חלבי. האם כאן הריח יעבור או לא יעבור? אז כאן המקור לדברים ותשובות מימניות, בסוף הלכות מלאכות אסורות, אבל זה נפסק ברימה שם במקום, קוף חת א', שלא, אין ריח במצב בזה. עכשיו, מה היגיון? זה מאוד פשוט. ריח, מתי אתה מריח משהו? אם עכשיו בישלתי אישי בתופעה או גם במטבח, מתי אני אריח את הריח? כשהיא הופעה. אחרי שהיא מפסיקה לאפות, אין ריח. יפה. אז ריח זה דווקא כשמשהו קורה בו זמנית. אבל אם מדובר במשהו אחד אחרי השני, תאר, אחרי שפיום של דקה, אין כבר ריח. ריח עובר, החלקיקים האלה עוברים תוך כדי הבישול. אחרי שהבישול נעלם, הריח מפסיק. בסדר? אולי, ואם יש ריח בחדר, כי החלקיקים עדיין בחדר. אבל בגדול, באופן מיידי, הריח מפסיק, ולכן לאור דין של ריח, לכאורה, אני יכול להקל הרבה יותר מאשר שכל אחד מכם מתנקל בבית. אני יכול, א', בו זמנית לשים בתנור בשר וחלב, אם אני מכסה אחד מהם, בסדר? אבל אני יכול בוודאי לשים בשר בתנור מגולה לגמרי, ואחרי זה חלבי לגמרי בכדור, בלי לחסות. בסדר? כל זה מדין ריחה. אלה שמה, שיש לנו עדיין דין זהה, שיחמיר לנו קצת, וגם הרימה במקום, בקופת א', אומר שכל מה שעכשיו אמרתי שמותר, זה בנחה שאין זהה. אם זה זהה, סיפור אחר לגמרי, ועל זה אנחנו כרגע נדבר. אני מסכם מה שאני אומר ריחה, לפני שאני עובר לזהה. הסוגיית של ריחה, אנחנו נראה עוד שנייה, שתכלס זה בכלל לא מעשי. כלומר, כל הדיונים על תנור וכולי, בפועל נוגעים לסוגיית זהה, ובכל זאת אני רציתי כאילו כן להסביר לכם לסוגיה הזאת בקצרה. או פעם ריחה אומר שכאשר יש לי שני דברים בו זמנית באותו מקום, יש ריח שעובר, אנחנו פוסקים להלכה שלכתחילה זה בעתיד, אבל אנחנו מתירים את זה. ושני מצבים שאנחנו מתירים לכתחילה, זה אם חיסיתי את אחד מהם, או שזה קורה אחד אחרי השני, וככה מקובל.
אני לא צריך
לתת, טוב. מה זה? צריך לתת, טוב. אם נכין אני, צודק. כיסוי הרמטי. בסדר, אם כיסוי הרמטי זה לא עוזר, כי אז זה יכול להסתדר. שמעתי כיסוי, כאן אני כיסוי אטום לגמרי. צודק, בסדר? זה כיסוי, לא כיסוי סמלי, בסדר? כיסוי ראש מלא. טוב, זה לגבי ריחה. עכשיו, כמו שאמרתי, ריחה יחסית, זה לא כל, זה סוגיה, אבל לא כזה בעיה לפתור אותה. הסוגיה הקשה, או שאיתה צריך להתמודד, כשאנחנו באים לדון על תנור ומיקרוגל, זה סוגיה של זהה. מה זה זהה? עכשיו, מציאותית, בואו נסביר לכם על זהה. כשמישהו מזיעה, מה יש לו על הראש? טיפות כאלה, נכון? זה זהה. בתנור, אם שימו תפשי בתוך תנור, אתם תגלו שלמעלה, על התקרה, יש טיפות. בסדר? יש עדים כאלה שעולים, נכון? אז העדים האלה הופכים להיות נוזל, טיפה, ויש בעצם טיפה על התקרה. סתם, תקחו דוגמה פשוטה, יש נשים בבית לפעמים, נקרא, יש כאלה מעל הקיריים לפעמים. איך? קולטי עדים. בסדר? לפעמים, אנחנו נדבר לו עוד שנייה, זה יכול להיות גם בעיה, אבל אם יש קולטי עדים נמוכים, אז לפעמים אתם תראו למעלה טיפות כאלה. בסדר? זה זהה. זהה בעצם זה משהו ממשי. אם ריחה זה משהו שאנחנו לא יכולים לגעת בו, אפשר לריח אותו, אבל זה לא משהו ממשי. זהה זה משהו ממשי. זה בעצם חלק מהתפשיל שמתעדה, הופך לטיפה, והיא עולה למעלה וכולי. עכשיו, השאלה אם זהה הזאת היא איסור או לא. לזהה אין שום מקום בגמרא. זה מעניין, אנחנו רואים שאני רואה שזה יסבך אותנו עוד יותר. ריחה דווקא שמופיע בסוגיות בכמה מקומות ויש דיונים, זה דווקא יותר פשוט. זהה אין לנו שום מקור בגמרא בכלל. המקור הראשוני לדין זהה זה הראש. הראש בתשובה, כלל כף, סימן כבר, כותב שזהה יכולה לסור מאכל. כלומר, אם יש לי זהה, אנחנו רואים שיותר לפרט, אבל זהה בגדול שיוצאת ממאכל, זהה שיוצאת ממאכל איסור, היא תאסור מאכל אחר. זהה עוצרת. בסדר? הראש מביא את הראיה שלו ממשנה בענייני תומעה וטהרה לגבי מרחץ, שכתוב שם שאם יש מרחץ תמה ומעלה יש ברכה טהורה, אז אם יש כאילו זהה שעולה, אז הזהה הזאת היא מתמה את הברכה העליונה. כלומר, רואים מהמשנה שם, משנה כבר מקור לדבר הזה, כנראה רשמתי את זה לעצמי, לא נורא. מי שעושה את זה יכול לסכיר בתשובה, ובכל מקרה מה שיוצא, שאם יש זהה, אם יש עדים שעולים ממקום מסוים, זה יכול בעצם לאסור את המרחץ העליון. עכשיו זה בדיני תומעה וטהרה, לא הראש. אז ברור שגם אצלנו, אם יש לי, נניח, שמתי תפשיל בשרי, ועל גבי זה שמתי תפשיל חלבי, אז יש זהה שיעלה מתפשיל הבשרי, זה בעצם יפוך את התפשיל החלבי, שזה שהוא יקבל טיפות של בשר, אז זה בעייתי. כך אומר הראש, אומנם המשכנות יעקב בסימן למדלן, הוא חולק על הראש, ואומר שהלימוד הזה זה לא נכון. דין מיוחד בתומה וטהרה. משכנות יעקב בסימן למדלן, אומר שזה אולי דווקא דין מיוחד בתומה וטהרה, אבל הוא בעצמו אומר שהוא לא ככה רוצה להראות למעשה, ואכן אנחנו לא מקבלים את המשכנות יעקב. השולחן ערוך בסימן צד ב' סעיף ח' פוסק כמו הראש, שזהה אוסרת, וככה מקובל לכל האחרונים. כלומר, רבות, חשוב לי מצד אחד להסביר שזה לא משהו שמופיע בגמרא, וגם שהוא כאילו זה נלמד לתומה וטהרה, זה לא מוסכם על כולם, אבל בוא נאמר, אין אף אחד שבפועל חולק את זה עד הסוף. גם המשכנות יעקב שמעלה שאולי אנחנו נקל בזה, הוא לא מוכן ללכת עם זה עד הסוף. זה לא פשוט לגמרי, אבל בפועל זה נפסק. עכשיו, שנייה, עוד משפט אחד. עכשיו, מה דין מתנורים? מה עליהם מתנורים? אם עכשיו, יש לי תא אחד, בסדר? אם עכשיו ישאלתי מאכל בשרי, בסדר? מה יקרה? יעלו עדים טיפות לתקרה. שקוי, הוצאתי את התפשיל הבשרי, אחרי 5 שעות קמתי תפשיל חלבי. מה יקרה תפשיל חלבי? מי בשלטו? יעלו טיפות חלביות. ואז מה? הטיפה החלבית תפגע בגג של התנור. שם יש לי טיפות בשריות שבלועות, ובעצם מה שאני אעשה זה, והטיפה הבשרית טיפול בחזרה למטה. כלומר, הטיפה, אופה, הטיפה, עשיתי מאכל בשרי, במאכל הבשרי יש עדים. העדים עולים למעלה, יש טיפות שעולות ונשארות בגג של התנור. בסדר? יש לי כרגע טיפה רטובה נוזלית. בסדר? שמתי אחרי זה מאכל חלבי, יש טיפה עולה למעלה, פוגעת בטיפה בשרית, טיפה בשרית נוחתת לתוך המאכל החלבי, אנחנו בבעיה. בסדר? כלומר, אם אנחנו תופסים שזה היה בעייתית וככה אנחנו פוסקים על ההלכה, לכאורה יש לנו בעיה למשל תפשיל בשרי אחרי תפשיל חלבי. ראינו שלאור ריחה זה לא בעייתי, כי ריח זה רק בו זמני, אבל לאור זהה, לכאורה יוצא מכאן שיש בעיה לבשל בתנור אחד, בשרי וחלבי, אפילו אחד אחרי שני. ככה לאחורה יוצא. מה זה?
המאכל לא נגיע.
לא משנה, אבל יש עדים. יש לי, המאכל נמצא כאן. אבל בגלל החום, יש עדים שעולים, ויכולים לעלות גבוה גבוה. זה כך סתם, תראה.
תנור עצמו, אסור לשים מאכל עליו.
לא, אבל עוד פעם, אז מה קורה? הטיפה בשרית עלתה למעלה, בסדר? אחרי זה שמתי מאכל חלבי, הטיפה הזאת תעלה, תיגע הטיפה הבשרית, והטיפה הבשרית תיפול למעלה. בסדר?
ואם החלק העניין שהתנור עבוד, הטיפות יחליקו הצידה ולא יפלו על המאכל?
אני אגע לזה אולי בהמשך, כן.
כל הבעיה הזאת היא רק בדיעבד אבל.
מה זה?
זה תמיד פחות, יהיה פחות מ-1.60, לא?
אז א', אפשר להגיד זה 1.60, א', אנחנו לא עושים את זה לך תחיל. בסדר? אתה אומר שלאורה, עכשיו זה לא בטוח לגמרי, אם יש כמות, יכול להיות שאנחנו, כשאתה משל משהו יש לא מעט, בוא נאמר, תלוי כמה אתה מכין, יכול להיות לא מעט. ויותר מזה, יותר מזה, שזה נפלא בדופן. אז יכול להיות שכל הדופן הזאת היא קיצור. כשאני ממשל משהו בשרי לאורך חצי שעה, יש שם המון טיפות. בסדר? אני לא בטוח כבר מ-60, אתה תודק, ויש פוסקים שאנחנו נדבר על זה בהמשך שמרים את הטענה הזאת, אבל גם אם ככה זה יהיה אסור מתחיל לעשות. דיעבד אם זה קרה, אתה אומר לכאורה אפשר להקם בזה, זה סברה מסוימת, אבל זה לא פשוט לגמרי, כי לא ברור שיהיה פחות מ-60. כן.
יש לי עניין שמסתכלים על מה שנבלה בתפשיל השני, מסתכלים על כל ההיסטוריה ולא רק על החלק שיצאים לנו.
כל פעם?
לדוגמה אם יש חתיכת שריפה ב-50 חלק.
לא, הבנתי, אבל מה הקשר לכאן?
אז כאן נסתכל על הבשר שהיה בתנור ולא רק על הזיעה שיצאים לנו.
כאן זה לא יהיה, כי כאן זה, לא. מה שאתה שואל זה נכון, אבל זה לא יהיה כאן. אתה יודע, כי כאן כרגע יש לי טיפה. לא...
טיפה רק לתת.
לא,
אבל גם בחתיכות, אם
מקבלים
אחרי שאתה
מציע
את החתיכה
האסורה, זה עדיין... בסדר, אני אסביר לך אחרי זה יותר מפורט. בסדר, עכשיו אני רוצה לספר כאן. כן.
בלידוי יוצר הקמיים. יוצר עצמו ברור שלא מתעדה לתוך הטיפה הזאת.
או פעם, אה?
בלידוי של משהו, אז המים עצמו מתעדה, כמו בזה היה, המים יוצר.
נכון.
ואז מה
שקורה
זה
שהבשר
עצמו נשאר
בתבשיל, והטיפה
יוצא
שחק מים. אז אתה, בוא נאמר, אתה שואל לכאורה בזיעה, מה שמזיע זה המים, לא זה המים, מאיפה מים הגיעו? מים מתוך הבשר.
נכון, אבל זה רק מים
בשרים. מים בשרים, כאילו,
ואין... מים בשרים, בעצם זה לא...
לקחתי בשר, בסדר, לקחתי פרה, בסדר, יש לי כאן פרה. בסדר, לקחתי את הפרה בתוך התנור. עכשיו יש מים שיוצאים, מה זה? זה מי פרה. כאילו זה בשר, זה כאילו, זה לא שהרבבתי, שמתי מהברז מים ואז...
לא, אבל מה שיש שם זה מה, זה רק מה, אתה יכול לחלק בין נגיד תאמר את הערה שהערה שלנו זה בגלל שמים מגיעים במים.
הבנתי.
אבל לא אוכל, שאז רק מים...
אני שומע, אבל אתה מבין מה, כאילו מה אני אומר שכאילו, זה כאילו, יש, בסדר, הפרה זה 90% נוזלים. אתה מזר כי נספר, זה נכון. אז הנוזל הזה הוא בעייתי, הוא בשרי.
לא,
גם מיץ,
אתה רוצה מיץ בלבויה, זה לא נחשב פה.
עכשיו, אחרי שהפחדתי אתכם, אנחנו נמצא פתרונות, אל תדאגו, אנחנו נתיר לכם לאכול, נתיר לכם יותר מדי אפשר. טוב, עכשיו יש כמה מקומות שבהם אפשר להכיר, בסדר? עכשיו אני בכוונה מעלה עכשיו כל מיני צדדים שהפחות בהתחלה שלא מקובלים על כולם, בסדר? אבל הם חשובים לכל מיני צירופים. למקרה דיעבדים, וסתם שידעו שיש אנשים שגם פוסקים כך. יש כיוון אחד להקל, שמה קורה אם יש לי אומנם אלים עולים, אבל נניח יש לי כאן תבשיל על הרצפה. בסדר? שמתי כאן לקיריים על הרצפה. מה יקרה? האם זה יגיע לתקרה כאן? לא בטוח, כי יכול להיות שבמקום כזה הוא יתפשט. כלומר, אם יש לי חלל גדול, יכול להיות שהאלים יתפשטו והם בכלל לא יגיעו לתקרה. הם יגיעו לצדדים. עכשיו, אם זה מגיע לצדדים, בכלל לא אכפת לי. כי מה שאותי מטריד, שזה יגיע עד למעלה, אז פעם הבאה זה גם מגיע למעלה וזה ייפול. אם האלים עולים ופשוטים מגיעים לצפנות, לא מעניין אותי. אז יש מקום להבין שאם יש לי חלל גדול, האלים לא יגיעו עד למעלה וזה יהיה מותר. הבח, שנייה, זה פתחתי כאפשרות. עכשיו שנייה. למעשה, הבח, פשוט בח החדשות, סימן כזלת, ככה מעלה את האפשרות הזאת. אבל הוא מביא בשם תרונות הדשן, ככה הוא מדייק בתרונות הדשן, בסימן כף ג' שזה לא נכון, שגם בחלל אפילו די גדול, עכשיו ברור שאתה צודק, אם יהיה, לא יודע מה, בחוץ, אז ברור שלא, אבל הכוונה בחדר, משהו כזה, מוכרח בתרונות הדשן, שלמרות שיש התפשטות, ולא כל הידים מגיעים למעלה, שעדיין יש לי טיפות שהן מגיעות למעלה ואני לא יכול לסמוך על זה. והערימה בסימן צליבה, סעיף ח' עוסק את תרומת הדשן הזה, ולכן לכאורה יותר מכאן שאנחנו לא יכולים לסמוך על זה. כל שכן בתנור שהחלל הוא לא כזה גדול. יש תנורים יותר גדולים, אבל רוב התנורים שלנו החלל הוא לא כזה גדול. עכשיו, ובכל זאת שנייה, למרות שזה לא דבר בכלל, גם תרומת הדשן דיבר על כל תנור, דיבר על מקום יותר גדול, הוא מחמיר בזה, וככה לכאורה יוצא מהערימה, עדיין אורך השולחן בסימן צליבת סעיף נ"ה, נראה ממנו, לא ברורים לגמרי, אבל נראה מדבריו שדווקא בתנור הוא כן מצרף את זה, להקל. שאומר שיש חלל די מכובד, ואז אני לא חושב שיש יותר עדים שעולים למעלה, יכול להיות גם כשמה שאמרת קודם, שגם אם יש, אז זה קצת, לא יותר מדי, אבל בפועל אנחנו עוסקים, הלכה למעשה לא מסתמכים על זה, אבל תדעו שיש כזה דבר. זאת אומרת, לא, יש מקום מסוים לאור הדבר הזה אולי לצרף את הנקודה הזאת. עוד סברה להקל, בסדר? סברה נוספת, זה, אני אגיד כבר מה הסברה, ואחר זה נגיד מאיפה הגעתי לזה. לאור דברי הראש, למיתי קודם, בתשובה המקורית של מקור של מנזאה, הוא מעלה שאם יש לי מחוות, או משנה, סיר חלבי ולמעלה סיר בשרי, הוא מעלה שאולי אם הסיר בשרי הזה, ששני נמצאים בתנור, שזה רותח, אם יש סיר שרותח, הוא לא קולט עדים, הוא לא קולט טיפות, בסדר? אני לא יודע אם זה נכון מציאותית, אבל הראש מעלה כזה טענה שדבר קולט טיפות רק אם הוא קר או לא רותח. אם משהו רותח, אז הוא בעצם בעצמו גם יש לו תנועה חוצה של עדים, ולכן הוא לא יקלוט עדים. ככה מעלה הראש. עכשיו, הראש בעצמו בסוף הוא לא מקבל את זה. למה הוא לא מקבל את זה? כי הוא אומר שאולי הקדירה למעלה לא כל כך חמה. למה? כי הוא מדבר על תנור שיש יש למטה, ויש סיר חלבי, ואז סיר בשרי למעלה, וזה אומר שאולי הסיר למעלה לא כזה חם. אבל לומד מכאן, מי הוא לומד מכאן? יש אחרונים ללמדו מכאן, לא זוכר כרגע מי, שהראש, הוא, את הסברה הוא כן לוקח, רק אומר שמציאותית, במקרה שלו הוא דיבר, הסיר למעלה לא חם, אבל אם יש מציאות שבאמת הסיר הוא חם ורותח, אז אם הדבר הזה לא יקלוט עדים וזה, ולכן לכאורה, אפשר גם להקל בתנורים שלנו, משתי סיבות. א', חלק גדול מהתנורים, אם יש לי נניח, אפילו בו זמנית, אם יש לי שתי תבניות, בדרך כלל היום יש גופי חירום גם למעלה, גם למטה, יש כאילו בהרבה צדדים, ואז הרבה מאוד פעמים יכול להיות שנגיע למצב שהקדרה, גם יש לי בו זמנית, שכל הסירים שם חמים. עכשיו, גם אם לא, אנחנו, בפועל אנחנו לא נקל בזה, אבל אם שמתי אחד אחרי השני, כלומר, שמתי סיר בשרי, ונניח הטיפות עלו למעלה. ועכשיו שמתי סיר חלבי. בסדר? נלתי את התנור. עכשיו נלתי מתחמם. עד שהסיר הגיע לטמפרטורה מספיקה, שיצאו מזה עדים, ברור שהסיר הזה כבר רותח. בסדר? ואז לכאורה, אם הסיר רותח, אז על פי הראש יש מקום להגיד שהוא כבר לא יקלוט עדים.
אז יכול להיות
גם בלי זה. מה זה? מה אתה אומר שיכולים לטיפות? בגדול הטיפות האלה הן נבלעות. זה לא נשאר, אני חושב, אף לא חסית הראש לתנור תוך כדי.
למה? אתה מורים מכסה של ציר, שאותו תנות של מישהי גם בגלל.
צודק, אבל זה מיד. אתה צודק, יכול להיות, אבל א', צודק. בסדר? אבל נראה לי בדרך כלל, אם זה אחרי שעה, בסדר? הטיפות שיפלו כבר נפלו. ומה שאנחנו כרגע חוקדים, זה מטיפות שנבלעו, ועכשיו יש חשש שאני יוציא אותן מחדש. בסדר? צודק, אם שמתי מיד משהו, אתה נראה צודק. אבל אם, הפוסקים בדרך כלל מדברים על בליעה בלמעלה, ככה בדרך כלל מתחיל לראות. אז עוד פעם, אם שמתי משהו בשרי, בסדר? ויש עדים שעלו ונחתו למעלה, שמתי אחרי שעה משהו חלבי. עכשיו, העדים שיצאו מהדבר החלבי, שהם בייתים לי, יקרו רק אחרי שהסיר חלבי רותח, ולכאורה לא הראש אפשר בעצם להקל בזה. ובאמת, דרך השולחן שהזכרתי קודם, הוא גם מתייחס לדבר הזה ואומר שככה, מתברר שדווקא כשליון אינו בו תפשיל חם, אם יש בו גם כן תפשיל חם, שזה העולם ממנו, גם כן אין הזיעה של התחתון פועל בו. אז ככה נראה דרך השולחן, שהוא מתנקל בזה עד הסוף. אומנם, רוב הפוסקים מצרפים את הראש הזה, אנחנו נראה בהמשך איך, אבל רוב הפוסקים, הרב עובדיה, הרב איינשטיין וכמעט כל הפוסקים, לא מקבלים את הדבר הזה עד הסוף. אנחנו נצרף את זה, אבל עוד פעם זה לא כדבר בלעדי. למה אני אומר כאילו את כל הזה? א', תבינו, זה לא פשוט לגמרי לאסור, אנחנו נראה בהמשך מצבים שאפשר לצרף את זה, אבל אני חושב שהתנה הזאת היא לעומת הראשונה, התנה הראשונה שלנו, שזה מתפשט לצדדים, זה הרבה בקושי סמכים. הנקודה הנוספת שכדי רותחת, זה כבר הרבה פוסקים כן מעלים. נקודה הבאה שאפשר לצרף את כולה, זה בהרבה תדורים יש גוף חימום למעלה, ואז מה? מה יקרה לטיפה שעולה למעלה ופוגעת בתנור למעלה? יפה. תתעדה, תשרף וכו'. ואז בכלל לא הבעיה. כלומר, כל הבעיה זה בתנורים שלמעלה הוא קצת קר, הוא חם, לא רותח. אבל אם יש לי גוף חימום למעלה בתנורים, עכשיו אני לא רציתי לבדוק את זה קצת, אני לא יודע, אני לא בטוח משנה מתנור לתנור, אבל נראה לי שהיום חלק גדול מהתנורים א' עם גופי חימום למעלה, וגם אם לא, הלבן מאוד 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 חם. ואז יכול להיות שזה עוד מקום להקל, וככה מלא הרב איינשטיין לתשובה, ביורדיה חלק א', סימן נוטט, הוא כותב, וגם נראה, בקשאש למעלה, בסדר, כשיש גופים למעלה, אין לחוש לזהה, אף בקדרות מגולות, כן, שאין כיסוי, שהוא נשרף עוד קודם שתגיע הזהה לתנור. אז הוא בכלל מדבר על זה, שהטיפה בכלל תשרף בדרך למעלה. שמעתי, אמרו שאני לא יודעת אם זה כתוב בפנים, אני לא יודע אם זה נכון, ואם אפשר לשאול לבדוק, שמעתי שהרב יורד אחתן, שהיום טיפות, כאילו התנור מאוד חם, עד שהטיפה מגיעה למעלה, נשרף, ולכן אין שום בעיה בזהה, נקודה. זה לא מקובל, וגם זה רק שמעתי בשמו, אז לא זה. עכשיו, הנקודה הזאת היא, א', צריך לבדוק מציאותי, זה לא ברור לגמרי. כלומר, גם יש גופים למעלה, צריך לבדוק את זה, אני לא... זה יכול להיות שבהתחלה, עד שזה מתחמם, כן יש טיפות, אני לא יודע. עכשיו, אני, עוד שנייה אנחנו נגיד למעשה, אני רק עובר על כל השיקולים, אחרי זה אנחנו נראה הלכה למעשה. אז הרב איינשטיין מעט את התנה הזאת, אבל אני צריך לציין שהרב איינשטיין בעוד תשובות, הוא לא מזכיר את התנה הזאת. יש כמה תשובות אחרות בתנור, שבהם הוא נותן הנחיות אחרות, והוא לא כותב את השיקול הזה. ואת השיקול הזה הוא מביא ביחד עם עוד כמה שיקולים להתיר. אז לא ברור לי שגם הרב איינשטיין התכוון לסמוך ככה עד הסוף, ובאמת יש הרבה פוסקים שחלקו על זה מפורשות, חלקת יעקב. אחד מגדולי הפוסקים מהדור הקודם, חלק בית סימן כף לבית וו, הוא חולק הזה מפורשות, אומר מה פתאום, אי אפשר להתיר לך תחילה, וזה לא נכון, זה לא נכון שהטיפות נשרפות, אומר, אני רואה, אני פותחת את הנור, אני רואה שיש למעלה טיפות. סתם, תפתח, כאילו, תגידו, גוף חימום, פתח את הנור, תראה, יש טיפות, זה לא יעזור שום דבר. מורה, אני רואה שלמונית למעלה, אני רואה זה, זה לא עוזר. טוב, אז זה עוד שיקול שאולי אפשר לצריך אותה, אנחנו נראה להמשך. שיקול נוסף שאפשר אולי להקל, הם יש אחרונים שסבורים שבאוכל יבש אין זהה. מתי זהה? במשהו שיש שם רטיבות. אז הרטיבות עולה למעלה, ואז, אבל אם יש לי משהו יבש לגמרי, שמתי לחם, כן, שמתי עוגה יבשה, כן, לא עוגה משפחת, אלא עוגה, לא יודע, עוגת שמרים. יבשה. אז יש אחרונים שטוענים שכאן אין כפר זהה, אני לא אעלה אתכם מכל מקור הדברים האלה. בגדול, הרימה בתורת חטאת, הרימה כאילו יש לו הגעות השוכנוך, יש לו גם ספר שנקרא תורת חטאת, בסימן למדהי סעיבה, הוא ככה מדייק באחד מההסברים של התשובות מימוניות. הפרי מגדים, ככה מדייק ברמב״ם, וככה פוסק להלכה הרב איינשטיין. הרב איינשטיין, אגרות משה,
על אוכל יבש,
חלק א' סימן מ', וגם בסוף סימן נ"ט, הוא כותב שאין זה באוכל יבש. כל מה שמדובר זה דווקא באוכל אחר. אבל יש לא מעט אחרונים שמחמירים בזה. ככה לכאורה נראה מהטור, באור החיים, תקנון א' הלכות פסח, אני כרגע לא נכנס לטור כי זה יש לנו בלגן. אבל הלכה למעשה ככה פוסקים ערוך שולחן, בסימן סבי בדל שצריך להחמיר בזה, הרב עובדיה גם מחמיר בזה, ביביה עומר, חלק ה' יורדי הסימן זין, אז גם ערוך שולחן, גם הרב עובדיה,
עובדיה מחמיר.
מי שלכם זה הפיינשטיין, זאת אומרת הרב עובדיה, וערוך שולחן מחמירים בדבר הזה. טוב, עכשיו, אמרתי עכשיו ארבעה שיקולים שבאים לכאורה שונה, כן? בסדר, אני חוזר עליהם בקצרה, שיקול אחד ראינו שאולי זה מתפשט, השיקול השני, שכשנקודה הרותחת היא לא בולעת שום דבר, נקודה שלישית, כשאולי שיש גוף חימום למעלה, העידים נשרפים, וככה הרב פיינשטיין מעלה וככה שמעתי שלא עושה קרב ליאור, אוכל יבש לגמרי, כמו לחם, הרב פיינשטיין כך פוסק, אבל ראינו שיש חולקים. בסדר, עד עכשיו זה פתרונות ששנויים במחלוקת, ובוא נאמר, יש, בכל דבר יש פוסקים שהכלב הזה, הרגישה הקלאסית את 98% מהפוסקים, זה לא מסתמך על אף אחד מהשיקולים שאמרתי כדבר בלעדי. כן.
אבל לא כזאת, מה
שיש לך? מה זאת אומרת? לעניין, של ההתפשטות. יש דיון... זה צודק, אבל זה לא גבי זה. לגבי דיון, כאילו יש דיון נתמר גדול בקשר לברכה, בסדר? הוא לא קשור לכאן כרגע, בסדר? זה כאילו, יש כזה דבר, צודק, אבל... טוב, אז מה עושים? אז ככה, אז אני עכשיו אציג את הפתרון האידיאלי, מה כדאי לעשות, ואחרי זה אני אציג כמה הפתרונות. לא אמרתי, אני לא אגיד דיאבדים, אלא בוא נאמר, אני נתחיל לדרג סדר עדיפויות, ואני אגיד גם מקרים שבהם אפשר להסתמך עליהם. הפתרון הכי מקובל אצלנו, בוא נאמר, ציבור דתי לאומי, למרות שתכף ספרים של ציבור חרדי, אני עוד שאגיד לכם אין פדרים, אבל הפתרון המקובל לא רק אצלנו, הפתרון המקובל בהלכה, בסדר? החרדים מחמירים כאן בצורה מטורפת, או שאני אסביר איך הם מגיעים לכל יחומות. בקיצור, הדבר, הפתרון הכי פשוט, זה לחסות את התפשיל. הכוונה לכיסוי הרמטי, כלומר כיסוי טוב, תחת נייר כסף, לדור כמו שצריך. אם אני סוגר טוב טוב את התפשילים, אז לכאורה אין שום בעיה. למה אין בעיה? כך פוסק הרימה, הרימה בצדיק בהחלט כותב שאם המחוות מכוסה, הכל שרי. למה? כי הזיעה פשוט לא, היא לא עולה. אם יש לי, אם הבעיה שהתפשיל יעלה עדים ויגיע למעלה, אז אם חיסיתי, הטיפות לא יעלו וזה מותר. אלה שמה רק שנייה וחצי, הרימה מסיים שמה, מי הולך התחילה, יש לי זהר בכל הזה. אז אחורה נדפקנו, לא? כאילו הוא אומר שזה פתאום אפשרי, אבל עכשיו תחשבו, למה אחת חי יש לי זהר בזה?
אולי כן יצא.
למה שאולי יצא? יפה, עכשיו, לא מה שאמרתם, בדיוק זה מה שאומר הרב פיינשטיין. הרב פיינשטיין בתשובה, אינגרות משה חלק ג' סימן י', אומר מה שאמרתם. עכשיו, לאור זה, אומר כל מה שמחמיר הרימה, זה דווקא כשיש שם בו זמנית. כלומר, יש לי שם שני תפשילים, בשר וחלב, ואתה רוצה לשים את שניהם מחוסים. אז יש לי חשש שמשהו יקרה. אבל אומר הרב פיינשטיין, אם אתה שם אחד אחרי השני, בסדר, שם משהו בשרי, ויותר מאוחר שמתי משהו חלבי, אז לכאורה בזה אפשר להקל, כך פוסק הרב פיינשטיין, כך הוא מסביר את הרמה, כלומר, ברור שהכיסוי פותר את הבעיה, מה שאומר, מה שיש לי זהר, זה אם זה בו זמנית, אז יש לחשוש שאולי שניהם יפתחו בו זמנית, אבל אם דובר אחד אחרי השני, זה אני כבר לא צריך להיזהר ואני מקל. זה אומנם, יש אחרונים שחולקים עד הסוף, אומרים נכון, וזהר תמיד, גם אחרי אחד השני, וזה מופיע בכל המקומות באחרונים, ועכשיו לאור, אם אני הולכת לשיטה מחמירה, כאן אני כבר אצטרך מה שהיום יותר רווח, זה שני תאים. בסדר? יש היום תנורים, שיש שני תאים, כלומר, אתם בטח מכירים, אבל מי שלא, אני אסביר בקצרה, יש תנור אחד, פשוט יש באמצע מחיצה כזאת, ודואגים, זה כאילו באים עם כשרות, אני כאילו לפני החתונה, תלכו ליחד במקום, אז יש, כאילו אתה מקבל תנור עם כשרות, שכתוב שדואגים, שאין שם מעבר של עדים וכו' וכו', ויש שני תאים. ואז אתה יכול להחליט, אחד מסרי, אחד חלבי, מי שרוצה שיכול להביתה, יש לי אחד כזה, מאוד נחמד, היום זה מאוד קל להשיג, זה מאוד מאוד טובים, זה לא הבעיה בכלל, בסדר? עכשיו, בציבור החרדי, יש כאלה שאפילו זה לא מוכנים לקבל, כי הם חוששים שאולי יש צינורות, יש עדים שעוברים מפה ושם וזה, אז גם זה לא מוכנים לקבל, רק שני תנורים נפרדים, בסדר? מה זה? כן, אבל בתנורים היום של השני תאים שבאים קשות, הם דואגים לזה שיש שני צינורות עדים נפרדים, הם דואגים להפרדה. אבל אני לא יודע מה בפועל עושים, אבל בספרים כאילו של ספר הקשות, שחור כזה של הרב פוקס, זה כאילו ספר כזה, הוא קובע לציבור החרדי, הוא אומר שעדיף לך תחילה שני תנורים נפרדים, לא תדבך עם זה. אז שני תאים הוא תרגם בבת אחת. כן, בסדר? עכשיו, אני מסכם לבינתיים. אז כמו נאמר, הכי פשוט היום, בשביל לא להסתבך, וכאילו אפשר גם אחרי זה למשל באופן כאילו גלוי, זה סתם כאילו, הרבה פעמים מתכונים צריכים שתגלה, כאילו, שהמחל יהיה פתוח, קונים מתכונים, אז הכי פשוט, קונים שני תאים, זה תנור אחד, זה הכי פשוט וככה הכי טוב לעשות. אבל, מי שהוא עדיין לא התחתן והוא בבית, ויש לו תנור אחד בבית, או גם מי שמכל מסיבות הגיע למקום מסוים וככה זה מה שיש, אז אין בעיה, לכתחילה, אין שום בעיה, אפשר להשתמש, כאשר דואגים לחסות היטב את התבשילים, אז מותר לגמרי, ואז גם מותר אחד אחרי השני, בלי לחכות יותר מזמן, אפשר לחכות חצי דקה, נשים, אבל צריך לדאוג לחיסוי מלא. אבל, צריך לשים להם נקודה הבאה, הרשתות ששמים מתחת, כלומר, נכון, בתוך התנור, יש רשתות כאלה או תבניות כאלה, בסדר? ושמים על גבי זה את הגבינים על מה נדבר? כן? לא? יש לי בתוך התנור, נכון? איך אתה שם? יש לי עכשיו פשטידת לא יודע מה. איך אתה שם את זה בתנור? בתוך התנור יש מגש. מגש, רשת, משהו בזה. צריך לדאוג שיהיה מגש נפרד לבשרי ומגש נפרד לחלבי. בסדר? אני אסביר. למה? אבל כשאני אסביר שזה... שנייה, נסביר. לכתחילה, למה עדיף? שיהיה מגש נפרד, כי נניח שמתי אוף עם, עם רוטב ונשפח. בסדר? תוך כדי בישול, זה יכול לקרות, נכון? עכשיו, כרגע המגש הזה יש בו בלוע בשר ממש, בסדר? עם נוזל, עם מרטיבות. אם אחרי זה שמתי אחרי כמה דקות, אחרי אפילו יומיים, שמתי, לא יומיים, יומיים זה כבר יותר טוב, אבל אם שמתי תוך יום, שמתי משהו שם שהוא חלבי, והוא גם נשפח בטעות, בסדר? או אפילו אם נשאר, הרוטב הישן נשאר ממש, והוא עכשיו מתחמם, אז זה יהיה לי כאן מעבר של בשר לחלבי. עכשיו, זה לכתחילה. אבל תדעו לכם שמי שאין לו בבית שתי רשתות, יש לו מקום להקל בזה. הרב פיינשטיין מפורשות מקל בזה. מה שאמרתי קודם, סימן מם, הוא כותב שאין שום בעיה, כי אומר, האיסור נשרף מיד. למה? המגש הזה הוא חם, הוא רותח בתוך התנה. ולכן, אם משהו נשפח, נשרף. אז לא נשאר שום דבר. מה זה? אז נבלה, אבל לא נבלה ונשרף נבלה, יש לי חומר צולדת. כשאני מבשל משהו על הגז, ב-80 מעלות, זה יש שם בליעה. ויש לי בתנור 200 מעלות, זה כבר דברים יכולים להישרף. בסדר? ואז הוא בכלל לא נבלה. ככה מה נראה, פיין? מה זה? עכשיו אתה גם אומר שאם לא שנשכח זה לא סוף העולם, כי אם לא יהיה רוטב אין בעיה, כל הבעיה אנחנו נראה את זה בהמשך, שרק אם יש שם רוטב אז יש מעבר בין שני כלים. אם שני כלים חמים נוגעים אין שום מעבר כמעט, אנחנו נראה את זה בהמשך, רק אם יש שם רוטב, בסדר? אז לכן נכון אפשר להקל בזה. קיצור, ככה הפעמים שלי מקל למעשה.
אבל בכל מקרה לא משהו נשכח את זה ביחד.
לא, אבל אם אני עשיתי בשר ונשפך קצת על המגש הזה, בסדר? ויש שם רטיבות, יש שם רוטב בשרי. עכשיו אני שם מגש של פיצה, בסדר? לא פיצה, אם שמתי, לא יודע מה, אם תפוחי אדמה מוקרמים מגבינה, נשפך שם גבינה לדבר הזה, עכשיו יש שם בשר וחלב, המגש טרף, מטריף לי את כל העסק. בסדר? עכשיו, הרפאי שמקל בזה, גם בשאלת יבץ, שוט שאלת יבץ, חלק א' סימן צ' ג' הוא גם מקל בזה, הוא אומר שלא צריך לחשוש בזה, הוא אומר מי שמחמיר בזה, אופס. יש אומר יש חוכים להחמיר מטעם שלפעמים יש לכלוך בשולי הקרישון נשפח, ואומר שלפי קט ידיעתי אין מקום לחומר זו כלל, בסדר? אז בוא נאמר יש שני פוסקים גדולים שאני אפשר לסמוך, אבל לעומת זה כאילו הם טוענים בגדול שזה יישרף בדרך. הרב שלמה לוי וגם הרב רימון שהם לא נחל דעתם בדבר הזה לגמרי, הם אומרים תעשו מאמץ שיהיה לכם שני שתי רשתות שונות, שני מגשים, כי אנחנו לא פתוחים שבאמת נשרף כזה מהר, כי גם המגש חם, לא יודע אם הוא כזה חם, זה לא גוף חימום. זה קיצור, אז בוא נאמר ככה, לכתחילה עדיף, מי שיש לו בבית, שאומרים שלא, לא עושים את זה, אל תעירו שום דבר. בסדר? כל הדברים שאני אומר כאן, כאילו לכתחילה ועדיף וזה, זה כשתחתנו בזאת השם, ויהיה לכם בתים, אז כדי להקפיד יותר. מי שבבית הזה לא מקפידים, לא נורא, רק פיינשטיין, נייבת, מכירים לזה, וזה בסדר. עכשיו, אז אמרתי ככה, עדיף הכי טוב שני תאים. אם אין שני תאים, ויש לי תא אחד, אמרנו שאם נכנסים, הכל בסדר, עדיף עם שני מגשים ושתק. נניח שלא, נניח שאומרים שלי לא עושים את זה, נניח שאומרים שלי מבשלים בשר פתוח, חלב פתוח. בסדר? האם יש לי מה לעשות? התשובה היא שכן, ואני אסביר. גם נניח יש בשר וחלב פתוח, א', ראינו קודם שיש הרבה מאוד סיבות להקל בתנורים היום. ראינו קודם, אולי זה מתפשט, אולי גוף חימום שורף, אולי יבש וכו' וכו'. אז א', יש, צריך לזכור את כל זה בצד, שזה כבר משהו אחד. אבל נניח שאנחנו רוצים להחמיר בכל זה, בסדר? נניח שזה עלתה ונקלטה ונבלעה בדופן, האם יש לי עדיין מקום להקל? אז יש שני דברים שמאוד יכולים לעזור לנו. א', אם עבר 24 שעות, בין בישול לבישול, כלומר, בישלתי עכשיו משהו בשרי, והדבר החלבי יתבשל אחרי 24 שעות. למה? אתם למדתם במשה, נכון? על טעם פגום? יפה. אז דובר על זה שאחרי 24 שעות, ולחלק מהשיטות אפילו אחרי לילה, שיטות רבינו טעם, אם יש לי בתוך כלי מאכל מסוים, נניח בשרי, עכשיו טעמו פגום. ולכן מה? אם נניח יש לי התנור מקלה טיפות בשרי, נניח שהתנור הוא בשרי כרגע, תנור בשרי. אחרי 24 שעות, אם עכשיו אני אבשל בתנור הזה, הטעם שיצא מהטעם הבשרי שיצא מהתנור הוא פגום, והוא לא יאסור לי את התבשיל החלבי. עכשיו כל זה דיעבד. לכתחילה, אני מקווה שראיתם, אם לא נגיד בקצרה, יש שולחן ערוך בסימן קוף קף בית בית, שאומר כל זה דיעבד. לכתחילה, אני לא יכול לבשל בכלי גם אחרי 24 שעות. אסור לעשות את זה. אבל אם זה כבר קרה, זה מותר. כלומר, אם אנחנו נמצאים בבית של הורים, או הורים של שכנים, קרובים, משהו כזה, שעשו את זה, המאכל מותר. כלומר, אם יש לי, ריחה אמרנו, זה בכלל לא בעייתי. למה? כי זה אחד אחרי השני. זה אף אחד לא עושה ביחד. אני מקווה שלא. אם לא... אבל אם מדובר אחד אחרי השני, ואם מדובר אחרי 24 שעות, ולפעמים אפשר לסמוך הרבה נותם, שאפילו אחרי לילה, אז דיעבד אוכל מותר. בסדר? עוד פעם, אני לא אומר לעשות את זה לכתחילה, אבל אם מגישים לי אוכל כזה, יש מקום, עוד שאני אגיד לך למעשה, אבל זה שיקול גדול שאפשר לאכול את הדבר הזה. עוד דבר שאפשר לעשות. יש אפשרות להכשיר את התנור. בסדר? עכשיו, בשביל להסביר מה שרוצה להגיד כרגע, כמו שצריך, אני לא אוכל. למה? כי לא למדנו אותי מהכשרת כלים, ואנחנו נלמד עוד איזה כמה... עוד זמן, לא, חודש, חודשיים, משהו כזה. ואתם אבל בטח מכירים את המסוגים מסוגים, כי בו לא כך כל טוב וכולי, ליבון, עגלה, מקווה. אני אסביר בקצרה, ממש בקצרה, בלי להיכנס לפרטי הפרטים. יש כאלה שסוברים, שגם אם כרגע יש לי עדים שנבלעו בתוך התנור, אם עכשיו אני שם את התנור על החום הכי גבוה, בסדר? 250 מעלות. מה זה? מים, עזוב כרגע מים, יש שם הורים מים, עזוב אפילו בלי מים, שם תנור ככה 200 מעלות, 250 מעלות, חום מקסימלי. יש כאלה שאומרים, זה מוגדר כליבון, עוד פחות הגדלה. ומה שקורה בעצם, עזרו אתכם כרגע לכל הגדות הפרטיות, מה שקורה, אני בעצם שורף את העדים. כלומר, אם יש לי טיפות שעלו בשעריות, אני עכשיו מפעיל את התנור, זה שורף לגמרי, ליבון שורף. ואז, כיוון שהתנור מאוד מאוד חם, זה שורף לגמרי את העדים, ואז פתרתי את הבעיה לגמרי. בסדר? עכשיו, הדבר הזה הוא לא פשוט לגמרי. למה זה ייקח לי חצי שיעור להסביר? אנחנו לא נעשה כרגע. יש כאלה טעמים שזה לא מוריד את הליבון, אבל בוא נאמר, חלק גדול מהפוסקים, היבט שזכרתי קודם מעלה את זה, המרשם, פשוט המרשם ג' רשחת, גם מעלה את הפתרון הזה, ולמרות שזה לא פשוט לגמרי, כמעט כל הפוסקים קיבלו את זה. דוגמאות, המנחת יצחק, בחלק קי סימן כף, אחד מהגדולי הפוסקים החרדים, המחמירים ביותר, מקל בזה כאן, רב עובדיה, שתהיה בי עומר, חלקי יורדיה, סימן זיין, אני אשכח לי קודם, גם מעלה את זה. עוד שאני אגיד שהוא לא מקבל את זה תמיד, אבל הוא מעלה את זה כאפשרות. עכשיו, אחרי שפרסתי את כל האפשרות, עכשיו אני אגיד הלכה למעשה. כלומר, ראינו הלכה למעשה, ריחה זה בדרך כלל לא הבעיה. למה? כי אם זה אחד אחרי השני, פתרנו. זהה זה דבר המרכזי שמעתי שיכול להפריע לנו, שטיפות יעלו למעלה ויחזרו למטה. אמרנו שיש מקום רב להגיד שהיום התנורים שלנו אין בכלל הבעיה של זהה, בסדר? בגלל כל השיקולים שלנו קודם, אבל אנחנו בדרך כלל נתחיל לפחות אנחנו נחשוש. אז הסדר עדיפויות זמנו שני תאים. שתיים זה תא אחד כאשר מכסים כל תבשיל, ואז אפשר מיד אחרי השני, אבל יש עדיפות להחליף רשתות בתבשיל, אם לא, לא שרף העולם. עכשיו, אם זה לא אפשרי, כלומר, יש תא אחד ויש לנו הורים, או לא משנה, מכרים, שמשנים דברים מגולים, אז ככה, הכי טוב זה, וזה גם אפשר לעשות בבית. עקרונית, אם נניח קרה, זה יכול לקרות, שבשנת יש לך זה, ורוצה לבשל משהו בשרי. זה פתוח, בסדר? האם יש לי פתרון? אז ככה. אך אם אנחנו מחכים 24 שעות, ואחרי זה מפעילים תנור על חום במשך 20 דקות, בסדר? יש כאלה כתנור רבע שעה, יש כאלה שפעילים עם חצי שעה. הכוונה צריך שהתנור יגיע לחום המקסימלי, בסדר? ויש שם דקה, שתיים, שלוש, צריך מעבר לזה. בגדול זה פלוס 20 דקות, אז מותר. כלומר, אם קחתי על לי משהו בשרי, חיכיתי 24 שעות, חיממתי תנור לחום מקסימלי של התנור, חיכיתי 20 דקות, אז מותר, אחרי זה לשים משהו חלבי גם בפנים. ככה כותב הרב עובדיה, פשוט יביא אומר שזכרתי קודם. אומנם, גם כאן כדאי להחליף מגשים, כך כותב הרב עובדיה, כדאי, לא חובה, כדאי. עכשיו, הרב עובדיה בעצמו בתשובה, הרבה נופלים בזה, הרבה פוסים חשובים, שלא נזכיר את שמם, קראו ברב עובדיה שהוא ככה מתיר לגמרי בשופי. ודעתי מדבר בדבריו שהוא מתיר את זה דווקא ביבש. לא מה שאמרתי קודם, שיש מקום להגיד שביבש אין זהה, ואכן ככה אתה הגעתי בידי עומר, הלכתי לבית יוסף, וככה מפורש לבית יוסף, שבאמת הוא רק, מה שאמרתי כרגע, הוא רק עושה ביבש. בלח, הוא אומר שרק כיסויים, אי אפשר לעשות את הפתרון הזה, אבל למרות שהרב עובדיה לא אומר את זה, יש הרבה פוסקים, הרב רימון ככה אומר שאפשר לעשות, עם הרב שלמה לוי, ואני חושב שזה היגיון רב, שאפשר, אם אדם בטעות או לא בטעות, בישל משהו כשהוא היה מגולה, אפשר לחכות 24 שעות, לחמם תנור, אפשר להשתמש לנו במשהו אחר. לאור כל מה שראינו קודם, שבכלל לא ברור שזהה, אחרי 24 שעות, אז ודאי דיעבד, האוכל יהיה מותר, אתה יודע? ויש כמעט כל הפוסקים, העובדה שחיממתי במשך 20 דקות, ליבנתי את התנור, ולכן כל זהה שהייתה בעצם הלכה לה והיא כבר לא נמצאת. בסדר, זו אפשרות ראשונה. כלומר, אחרי שתא שני תאים ותא אחד מכוסה, אפשרות נוספת זה לחכות 24 שעות ולחמם. אפשרות נוספת, כלומר, אם אני עכשיו מחוץ בזמן, ואין לי זמן, אני עכשיו מכין שבת, ואשתי עכשיו הכין היום בערב אוף, ומחר אנחנו רוצים להכין שם משהו חלבי לתפילה שבועית, ויש לך כל 24 שעות, בסדר? אז אני חושב שיש מקום גדול גם לחמם 20 דקות, בסדר? גם בלי 24 שעות. ולסמוך על השיטות שהדבר הזה מוגדר כליבון, שמוציא את כל הזיעה. מה זה? אז אמרתי, יש הרבה זה כותב רבע שעה 20 דקות. מישהו אחר כותב חצי שעה. זה כותב, זה לא יודע, זה כאילו... אם מישהו יודע, לפעמים בתנור כתוב מה המעלות של התנור, יש כאלה תנורים, נכון? אז אם אתה רואה שזה מגיע לחום מקסימלי, חכה דקה, זהו. בסדר? אם אתה לא יודע, אז אם יש לך זמן לחכות חצי שעה, חכה חצי שעה, עדיף.
תנור טורבו גם יותר
מתאים. אפשר גם, נכון. טורבו זה יותר מהר גם, נכון. טוב, אז עקרונית אני חושב שיש מקום להקל, גם בלי 24 שעות, בלי חימום, או פעם, לא עדיף, כאילו לכתחיל עדיף זה, אבל אם אתה תקוע, יש מקום להקל גם בזה. עכשיו, עוד יותר, כאשר אנחנו מדברים על מאפים, מאפים שבלי זהה, אז בכלל זה הולך להיות קל, ראינו של פייר הפיין שבכלל לא צריך לחוש על זה, אז כל שכן, כל המקומות האלה שאנחנו תקועים ורוצים לחמם משהו, אם מדובר על הדבר שהוא יבש כמו עוגה, אנחנו עוד שנראה שיש עוד סיבה להקל בעוגה, אז אפשר להקל בזה עוד יותר. שנייה. עכשיו, דיעבד. גם אדם שיש לנו בבית הורים שהם בכלל לא עושים שום דבר. מה זאת אומרת? הם שמים לא בשר וחלב ביחד, אבל שמים אחד על גבי אחד אחרי השני בלי לחכות 24 שעות וגם בלי לחמם תנור. כאן, בואו נאמר ככה, כל אחד צריך להכיר לעצמו את הבית ואת התורה. אם אפשר להגיד בצורה נעימה, שזה יתקבל, ששמעתם עכשיו בישיבה וכולי וכולי, אז בואו נאמר, תציעו פתרון של לחצים חירום של 20 דקות. אגב, הרבה פעמים עושים את זה בכל מקרה, הרבה פעמים לפני ששם משהו, אתה מחמם את התנור. אז הרבה פעמים זה קורה בכל מקרה. אם אפשר להכיר את זה, בסדר. אם לא מגישים, זה לא נעים, זה יגרום לאי נעימות, לדעתי לדיעבד אפשר להקל בזה, או מה שראינו קודם, שהרב פיינשטיין כותב שגופי חימום למעלה, זה שורף, וזה המתפשט, והכדירה חמה וכולי, יש הרבה מקומות להגיד שזה בסדר. אני מזכיר, דין זיה לא מופיע בגמרא. מקורו בראש, שלמד מלכות טומאה וטהרה, וזה לא ברור לגמרי. עכשיו, למרות שזה מקובל להלכה למעשה, אנחנו חוששים במקרים של חשש בפגיעה בהורים וכולי, אז צריך לזכור את הפרופורציות, ויש הרבה מקומות להקל בזה, במיוחד אם מדובר באוכל יבש, עוד יותר. אבל בשעתך, אני חושב שיש מקום להקל בזה. בוא נאמר, מי שיש לו מציאות כזאת, אני מציע לשאול מישהו, כמו השלם או משהו כזה, לא אותי, לשאול מה לעשות. אבל אני חושב שיש עקרונית הרבה מקום להקל בזה. עכשיו, כל מה שאמרתי, או שאני אגיע לך, זה בבישול בשר אחרי חלב, חלב אחרי בשר. אם עכשיו אני רוצה אחי, שבישלתי שבת ארוחה בשרית, נשים עכשיו חלות, או מוגה, כלומר פרווה, ואחרי זה לאכול את החלה הזאת עם גבינה צהובה. הדבר הזה הרבה יותר קל, אבל בשביל להסביר את זה, זה שור נת ברנת שאנחנו נהיה בעוד שבועיים, שלושה וכך הזה, אבל רק תזכרו שכל מה שאמרתי כרגע בשיעור, תשים בשר אחרי חלב ולהפך. אם אני שם בשר ואחרי זה פרווה, זה הרבה הרבה יותר קל. בסדר? ובדרך כלל, הרבה, כאילו, הרבה מהמקרים זה מזה. אני שם תפוח אחר, או שם חלות, או שם משהו כזה, אז זה הרבה יותר קל. אנחנו נראה את זה בהמשך, שבזה אפשר להקל כמעט בשופי לגמרי, אנחנו נראה את זה בהמשך. אני שנייה, בסדר, כן. מחוסן שום בעיה, בסדר? אפשר מיד, בסדר? אופה, אבל כיסוי נדע שזה כיסוי היטב, זה מחוסן כמו שצריך, שלא יהיה שם הבריחה של העינים. עכשיו, עוד שני נקודות. אמרתי קודם קולט עידים. מכירים, יש כאילו לפעמים קיריים ולמעלה יש קולט עידים כזה למעלה. לכאורה זה גם יכול להיות בעיה. גם יכול להיות בעיה, אותו סיפור. פשוט עידים עולים למעלה ונדבקים שם. אז יש קולט עידים שמאוד מאוד גבוהים. אפשר לבדוק את זה, אם יש שם טיפות למעלה. אם עקרונית יש טיפות שאתה רואה שם טיפות למעלה בסוף הזה, אז כל מה שאמרתי על תנור שייך גם כאן. לחסות וכולי. בסדר? עכשיו צריך לבדוק את זה, כי גם יכול להיות שאם זה רחוק מאוד, אז עד שהעדים מגיעים למעלה העד כבר לא חם, זה כבר לא, כלומר אם כשהזיעה מגיע למעלה זה לא היה צולדת, שום דבר לא יקרה, זה לא ייבלה. הדופן הרי למעלה היא לא חמה, הדופן למעלה הוא לא חם, אז צריך לבדוק את זה פשוט, כאילו אני לא יודע איך נגיד בדיוק, אבל בגדול מה זה? אפשר לשים את היד שם. אפשר לשים את היד ולראות אם אתה מקבל קביעה, אז זה סימן שאתה צריך לחפר על מעשיך. טוב. עכשיו דין מיקרוגל. כמה זה נשאר לנו? כמעט לא נשאר, נכון? יש לי עוד איזה 3 דקות. בסדר. לכאורה, דין מיקרוגל לכאורה זה בדיוק כמו תנור. לכאורה, נכון? שבעצם יש כאלה שגידו שעדיף שני מיקרוגלים, אני מכיר כמה רבנים שיש לו שניים. או כמו שראינו ששני תנורים, שני תאים, אבל רוב העולם, גם הרבני וגם העולם הנורמלי, נוהגים להשתמש במיקרוגל אחד, וזה בסדר כמור, אלא שמה שצריך להתחיל לשים כיסויים. מה זה כיסויים? עקרונים מצד עיקר הדין מותר אפילו להתחילה אם אתה מכסה מין אחד, כלומר או את הבשרי או את החלבי, בסדר? כי כל החשש הוא, נכון, שיעלה טיפה ממין אחד, ויעלה טיפה ממין אחר, ואז יהיה משחק של דיון עוד קודם. אבל אם אתה מכסה את החלבי, גם יש טיפות בשריות שכל הזמן עולות ונקטות, זה לא מפרד. אבל, הפרקטית, אני מציע שיותר קל כאילו לחסות את שניהם, שלא יתבלבל, ומצד ההלכה באמת, מספיק לשים כיסוי הלכה בי. אבל כיסוי טוב, לא כיסוי משחק, בסדר? כלומר, אם אתה שם איזה צלחת והיא ככה זה לא עוזר. זה יותר כיסוי כמו שצריך. ככה, עכשיו, אני רק אזכיר. שיש את הרב מרבינוביץ', הרב מרבינוביץ', ראש ישיבת מעלה אדומים, שיח נחום סימן ממחת, הוא נראה לי הראשון שכתב תשובה מיוחד בעולם, לפני המון המון שנים, הוא שלח את זה לרב הינקים, לחוץ לארץ, מכירים את הרב הינקים? לא את מי שהיום הוא בקרנוף, אשתו בנשמת הזה, והסבא שלו, הוא היה גדול הדור בארצות הברית, בזמן שהרב פיינשטיין, הוא והרב פיינשטיין היו ויכוחים מאחד לשתיים, ושתיהם היו שם. ממש כאילו גדול הדור של הברית, הוא שלח את זה אליו, הוא כותב, ובמיקרוגרם אין שום בעיה. אין שום בעיה, הוא מוכיח במחיה פיזיקלית, כימיקלית, לא יודע מה, שאין זהה. איך זה קורה בדיוק? סתכלו בפנים, אני כרגע לא זה, הוא אומר, יש פתח יציאה של זהה, ומסביר שזה עובד, זה לא גוף חימום, זה עובד על גלי, לא יודע מה, על גלים... מיקרו, יפה, מצוין. ואז הוא אומר שאיך זה עובד, זה בעצם זה גורם עגלים, גורמים לחימום האוכל, אבל כל המסביב, הדפנות של המיקרוגל הן לא חנות. לכן אין בעיה. קיצור, הוא אומר מיקרוגל... אבל אז לא יודע. אז הוא אומר, זה לא חן אבל. יכול שיש טיפות, זה לא מספיק חנות. אז אני מקריא לכם את השורה האחרונה שלו. הוא אומר... מה זה? כן, 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 נשאר ביחד, לא נגזים. הוא אומר שעקרונית לא צריך המתנה, לא צריך המתנה בכלל במצב וחלב. הוא אומר שמנעוי לחסות סוג אחד באופן קבוע, אך אין צורך בכיסוי אטום לחלוטין. לא הבנתי למה הוא כותב את זה, אם הוא חושב שמותר, אני עולה לחשוש לשאר שיטות. אבל יש נוהגים שגם לי כיסוי, זה כאילו, הוא אומר, כל זה רק כאילו חומרה, ולכן עקרונית ודאי דיעבד הכל מותר, וגם לכתחילה אפשר גם לי כיסוי, רק עדיף מיטת חומרה עשית יותר מזה, אבל בוא נאמר, זה נהיה מאוד חריגה. בסדר? אמרתי את זה של הרב שלמה, הוא אומר מה? הוא התעלף כמעט לגמרי מה נאמר על זה. קיצור, כולם חולקים את הרב עובדיה, בילקות יוסף, חולק על זה, מה זה? אני... קיצור... לא יודע, אני מוציא את הזמר, הוא חם, הוא מותח את הכלי.
כן, אבל הדבר עצמו הוא לא חם.
אבל קיצור, מה זה הדבר עצמו? מספיק לי שאם הטיפות העדים שעולים לחמים, זה מספיק לי לעשות. בסדר? אני חושב, למרות שזה קיצור ויכוח הלכתי. לא יודע לך, אז במיקרוגל, אז עדיף גם לחסות, לפחות מן אחד. אפשרות אחרת לעשות, קיצור, זה הדבר הכי טוב, הכי פשוט. הרב עובדיה גם, הוא... אני לא יודע למה, הוא דורש חוץ מהכיסוי, הוא גם דורש לשים כל פעם קוסם סבון, כאילו, אחרי בישול בשרי לשים קוסם סבון, זה כאילו פוגם, אני לא יודע לדורש למה הוא דורש גם וגם. עכשיו, הרב שלמה טוען שהבעיה הכי גדולה במיקרוגל, זה הצלחת למטה. בסדר? למה הצלחת למטה? כי במיקרוגל, בניגוד לתנור, אבל אני יודע, יותר גורם, הרבה פעמים דברים נשפחים. אתה שם משהו במיקרו, אז דברים נשפחים, אתה שם מרק עם צלחת וזה, וזה נשפח. אז נניח שעכשיו נפל מרק חם על הצלחת, צלחת בשרי, בסדר? שמתי שם משהו חלבי, מרק חלבי, נשפך, צלחת טרף, טרפה, בסדר? ואז שמתי אוכל, עכשיו, לא, יש לי שם קיצור, אז ככה הוא טוען שלכן צריך, כל מה שאמרתי, חוץ מזה צריך גם שתי צלחות, צלחת לבשרי, צלחת לחלבי. עכשיו, אני חושב שזה לא... בוא נראה ככה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, וכיוון אנחנו יהיה שיעור שאנחנו נעבור על כל מכשירי המטבח הלכה למעשה, ועד אז אני רוצה לבדוק את זה יותר. הרב עובדיה אומר, יוסף לא כתב את זה ככה, הוא אומר שלא צריך שום אנשים, הוא כותב שפשוט צריך לדאוג שהשטח נקי, שמספיק לשטוף. אני חושב... מה זה? אבל זה לא קשור דווקא לזה, הוא טוען שם משהו אחר קצת, כאילו זה, אני מבין מה אתה אומר, אבל הוא טוען שם, זה בנוי משהו אחר. הוא אומר, זה לא כזה חם, זה לא נבלה, אבל בקיצור, הלכה למעשה אני אגיד לכם בעוד כמה שבועות, אבל בקיצור, אני חושב שמקובל בעולם שיש צלחת אחת, אבל בואו נאמר, אם אתם רואים, כן תיזהרו, חוץ מה שאני מציע לפחות, וככה אני אגיד לנו את זה בבית, אם יש כיסוי טוב, שום דבר לא ישפך, בסדר? אז אם יש כיסוי טוב, זה פותר שתי בעיות. זה גם פותר את הזיעה, זה גם פותר את שמשהו ישפך. אז אם יש לך כיסוי טוב, לדעתי אין שום בעיה. גם הרב שלמה, אני לא חושב שהסכים איתי. אני לא יודע, קיצור, אני לא צריך לדבר איתו על זה. אבל אני חושב שיש מקום, כאילו, א', שתכיר את הדעה של הרב שלמה בעניין, אבל אני חושב שאם מחצים פרוס צריך, אז אנחנו מונים את הזיעה, וגם מונים את מה שנשפך. זהו. אז בגדול... זה העניין, אנחנו עוד כמה שיעורים, אנחנו נעשה ככה, אחרי שנראה את כל היסודות, נעבור על כל המכשירים במטבח, אז אני אזכיר גם את הנקודה הזאת, אם אני מקווה. טוב.
בעיה
של ממש לא, אני אומר, אם יש חליחה, אם תשמו לך, אין מה. לא יודע שיש לנו, זה
היה
קצת דחוך. לא, יש לנו מרגש, אתה רוצה כאן? שמתי פה זה. ואז אני פשוט
בעצם,
קודם כל סתם קשר מיקרוגל, כאילו אני לפעמים מכניס בזמן אותו מיקרוגל ואני אצא החוצה וזה דרך כמו ריצה באמצע
סתם לשאול, אני יודע
לפעמים מכניס כאילו קופסה קצת איפה
זה?
זה, אבל אני לא בכללי, כאילו שמיקרוגל כן מזה
לא, אין לזה שברור שיש חום בפנים בתוך הדבר הזה ויש שם טיפות, מה זה? מה זה טיפות? זה עניין, זה בור הוא אומר, מפחות את הכלי הזה נשמע
זה כן אוקיי, אבל זהו, זה השאלה השני שלי. בקיריים וכאלה דברים, אז מה? כפות יכולות להצטבר למעלה, ואז זה ייפול למטה, לא?
זה בקיריים. בקיריים עם משהו למעלה?
כן.
אז אמרתי את זה שלך.
לא, אפילו אם זה חם, מה זה משנה? אפילו אם זה לא חם, זה לא סופג את זה.
אין משהו כזה. סתם קר. אז אם אתה רואה ש...
נכון.
זה בעיה.